אהלן. כאן קרן הבר, ערוץ הסמולטוק, בפודקאסט של טובי פולק. היום בשיחה שלנו אני אארח את אורי ולטמן. עודה שאני מכירה את אורי כבר די הרבה זמן, עוד מהתקופה שהוא היה העוזר של חבר הכנסת דוב חנין. אורי הוא אחד מה... הנהגת תנועת עומדים ביחד, תנועה שאני מניחה שכל מי שבשמאל לפחות כבר למד להכיר קצת. והשיחה שלנו היום תהיה פחות בנושא הכיבוש ויותר מתוך הסתכלות פנימה, אני חושבת, גם לצורך בשמאל אמיתי. כל הזמן אומרים שמאל חדש, אבל כשאין ישן אז בואו נתחיל עם שמאל אמיתי, דמוקרטי, סוציאל דמוקרטי, שזה הכיוון שבעיקר אני רוצה להוביל עליו, וכמובן בתוך זה אנחנו ניגע גם בלא מעט היבטים חברתיים, כלכליים, שהם חלק בלתי נפרד מתפיסות השמאל, ועושה רושם שלאחרונה מדברים עליהם הרבה פחות מדי. אז אנחנו כאן לתקן את העוול, או לפחות להתחיל אותו. מתחילים. שלום, זאת שוב אני, קרן הבר. אני מתרגלת להוראות של טובי להגיד מי אני בכל פעם. בשיחה היום אני עם אורי ולטמן, שהוא חבר הנהגת תנועת עומדים ביחד, ו... אני רוצה קודם לומר לך שלום.
שלום, שלום לך, שלום למי שמאזין.
אז קודם כל, כיף שאתה כאן. והייתי רוצה להתחיל לאט, אבל אנחנו התחלנו את השיחה הזאת לפני שהתחלתי להקליט. ויצא שאמרתי שאני כבר מתחילה לתהות אם אנחנו לא צריכים בעצם להיות קצת יותר רדיקליים לנוכח כל האתגרים שאנחנו עומדים מולם, גם ברמה הפוליטית עכשיו, גם בנושא הכיבוש ובנושאים חברתיים, אם לא נדרש לנו שיח שקצת שובר את הכלים כדי לייצר משהו חדש וכל כך נדרש. אז אני מציעה רדיקליות וזורקת לחלל לאוויר, תורך.
אני מסכים לגמרי עם רדיקליות, כי אנחנו חיים במציאות מאוד מאוד רדיקלית. העוולות שאנחנו מתמודדים איתן הן עוולות קיצוניים, והמציאות המשברית של המאה ה-21, ביתר סט אחרי הקורונה, משבר בריאותי וחברתי וכלכלי, וביתר סט אחרי מה שראינו בחודש מאי האחרון, בשטחים הכבושים וגם בתוך ישראל, על איזה פתח של הר געש שאנחנו נמצאים, המציאות שאנחנו חיים אותה בישראל מזמינה ומתחננת לפתרונות רדיקליים. השאלה שאני רוצה לשאול, או הקושי שאני רוצה להקשות, היא במה נמדדת הרדיקליות. יש תפיסה, לדעתי מוטעת, שרדיקליות בפוליטיקה פירושה להסלים את הרטוריקה שלנו, לעשות בחירה של מילים שהולכת ומעוררת יותר ויותר אי נוחות בקרב השומעים שלנו. אנחנו רואים חייל מבצע פשע בשטחים הכבושים, אנחנו קוראים לו קלגס, וכשהפשעים הולכים ונעים קשים יותר, אנחנו קוראים לו קלגס גזען, ואחר כך קלאס גזען פשיסט, ואחר כך וכך הלאה וכך הלאה. אנחנו רואים זוועות איומות, אנחנו קוראים, זה כבר לא כיבוש, זה רצח עם. ואחר כך נאמר, זה לא רצח עם, זאת השמדה מכוונת. ואחר כך נאמר, זאת לא השמדה מכוונת, זה הפשע הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית. ההסלמה הרטורית, ההוצאת כיתור הזאת, היא קודם כל יצורה של חוסר אונים, כי מול המציאות אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לשנות אותה, אז אנחנו יכולים להשפיע על הדבר היחידי שיש לנו שליטה עליו, וזה המילים שיוצאות מהפה שלנו. ודבר שני, אני מציע את הטענה שלא בכך נמדדת הרדיקליות של הפוליטיקה שאנחנו צריכים לעשות במציאות הישראלית. אני חושב שהרדיקליות של פוליטיקה שמאלית במציאות הישראלית היא בכמה הטענות שלנו מצליחות להיתפס כשכל ישר, כעמדת common sense בקרב מי ששומעים אותנו. היכולת שלנו לדבר עם השכן שלנו בבניין, כשאנחנו עולים או יורדים במדרגות, על בעיה שמעסיקה אותו ואותנו ונמצאת בחדשות ולשכנע אותו, זה נורא רדיקלי בעיניי. ולייצר שפה משותפת עם העובד שעובד איתנו במקום העבודה, או עם הבן אדם שנוסע איתנו כל יום באותה שעה לאותו מקום באוטובוס, זה רדיקלי בעיניי. ורדיקליות וקיצוניות, במובן הזה, הן לא דווקא אותו הדבר. כי יכולה להיות פוליטיקה מאוד מאוד קיצונית, במופעים הרטוריים והסגנונים שלה, אבל שהיא לא רדיקלית, כי היא לא מצליחה לדבר באמת, לשכנע באמת, ואז גם להשפיע באמת. ואני מציע לחשוב על פוליטיקה שמאלית רדיקלית, שלאו דווקא נתפסת כקיצונית. פוליטיקה שמאלית רדיקלית שמצליחה לומר דברים מאוד מרחיקי לכת על המציאות שלנו, ולדמיין שינויים מאוד מאוד רחוקים, ובה בעת, וזה דבר קשה, ברכט, משורר הקומוניסט הגרמני, ברכט כתב פעם, זה הדבר הפשוט שקשה לעשותו. אז אני גם כן חושב, פוליטיקה רדיקלית שנתפסת כקומן סנס, זה דבר פשוט, אבל קשה נורא לעשות אותו. אני מציע את זה כסוג הרדיקליות, שאנחנו צריכים לשאוף לפחות לעשות אותה, אולי ניקשה לאורך הדרך, אולי יהיו לנו המון המון ניסיונות שלא יעלו יפה, אבל זה הוקטור של כיוון ההתקדמות שאני חושב שצריך ללכת.
אני מסכימה איתך, אני אוסיף הרבה יותר מזה, זה לא רק אותו אדם שאנחנו נוסעים איתו ברכבת, בהנחה שאתה באמת גם עושה את זה, אלא דווקא ארוחות שישי, משפחתיות מורחבות. אני חושבת שחלק מכל הקושי, זה גם העובדה שלמדנו להשתיק ולא לדבר, ולא לדבר על פוליטיקה, ולא לייצר זה, על לדבר על זה ועל לפתוח את זה, ולפתוח את זה לדיון, ולא לפתוח את זה לריב, לפתוח את זה ליכולת לדבר על זה. זאת אומרת, אם אני לא יכולה לדבר עם אמא שלי על פוליטיקה, לדוגמה, בגלל שאנחנו משני צידי המתרס, אני רואה איזושהי בעיה אם ננסה לקחת את המודל הזה ברמה החברתית. זאת אומרת, אני חושבת שחלק מכל העניין הוא באמת גם לתרגל איזושהי סובלנות פוליטית, שהיא גם חלק, שהיא כבר אולי תוצר גם של אותה רדיקליזציה של השיח. זאת אומרת, הכל, כל הזמן באימות מתמיד, ואין את היכולת בעצם לדבר ולהחליף דעות ולהיות, לאפשר דיון גם בנושאים מורכבים ולא לגמרי פשוטים. אחד. מהצד השני, ואני חושבת שמשבר הקורונה, משבר האקלים, בעצם מוכיחים משהו שקשה לו לשים לב אליו. הם כמו איזה שהם שלטי הכוונה לאיך חברה יכולה להתמודד איתה. ובאופן אולי מוטה יגידו אחדים, אבל אני חושבת שהגעתי לזה באופן רציונלי, כי תהליך הסקת המסקנות שלי הוא לא אוטומטי, שכל מיני ערכים שהם בעצם ערכי שמאל, סליחה, מאוד בסיסיים, כמו סולידריות, כמו רשת סוציאלית מדינית, כמו ערבות הדדית, כל הדברים האלה ועוד חשיבות השוויון וחשיבות צמצום הפערים וחשיבות ההנגשה, כל הדברים האלה יחד, ושירותי בריאות וחינוך בכלל עוד לא, רגע עוד לא הגענו בכלל לקצה הקרחון. כל הדברים האלה מוכיחים צורך אמיתי בתשובה. בעיניי התשובה היא מגיעה מתוך אידיאולוגיית שמאל סוציאלית או סוציאליסטית, שהיא כל כך חשובה, וגם שום קול אמיתי לא נשמע, כי הכל נבלה היום ואין גוף שבאמת מייצג תפיסה כזאת בנוף הפוליטי, זאת אומרת בתוך הפרלמנט הישראלי באמת, והוא לא נשמע, כי גם יש איזושהי הטייה, ורואים את זה מצוין עם הקואליציה הנוכחית, היא כבר לא חדשה, כי אנחנו מתכנסים לתוך קונצנזוס מאוד יהודי, ישראל, לא אנחנו, לתוך קונצנזוס מאוד יהודי, לאומי, ציוני, שמכתיב את גבולות השיח, והוא חודר אפילו לרמה של חברה וחינוך ובריאות, והוא מתבטא מצוין בזה שיש כביכול מפלגות שמאל שמיישמות הלכה למעשה מדיניות ניאו-ליברלית מובהקת. זהו, סיימתי שוב לנאום. אני צריכה להפסיק לנאום.
אבל את זיהית מאוד מאוד נכון שתי תובנות שמשבר הקורונה הביאה לחיים שלנו בצורה מאוד חזקה. האחת, משבר הקורונה הוא היה קאמבק של המדינה כמוסד לחיים של אנשים. הרי במשך הרבה מאוד שנים, האידיאולוגיה הנאו-ליברלית ניסתה לשכנע אותנו שהסיפור הזה של מדינה זה לגמרי, לגמרי אנכרוניסטי, והכל צריך להיות פרטי, והכל צריך להיות בכוחות השוק, והנה פרץ משבר הקורונה בתחילת 2020, וראינו קאמבק מופלא של הדבר הזה שנקרא מדינה לחיים של אנשים. גם בצדדים הכפייתיים שלה, כן? להטיל מגבלות על בריאות הציבור, גם כשהן נחוצות, כמו במקרים שהן היו נחוצות, יש בזה צד של מימד הכפייה של המדינה, אבל גם בצד ההפוך שלה, בצד הרווחה שלה, בצד של החלוקה שלה. ארצות אחרות בעולם, כולל ארצות שבהן היו ממשלות מאוד ימניות, כן? בוריס ג'ונסון בבריטניה, אנגלה מרקל בגרמניה, הם לא בדיוק המאור... לא בדיוק וגם מקרון בצרפת, הם לא בדיוק המאורות הגדולים של, של השמאל הסוציאל דמוקרטי או הסוציאליסטי, ועדיין הם מצאו את עצמם, מרגע שפרצה המגפה הזאת, עושים שנייה סטופ למדיניות הצנע, שכל כך יפנה את הפוליטיקה בתקופה האחרונה, ופה בישראל מצאנו את עצמנו בתחילת הקורונה נאבקים מול ממשלת נתניהו בדרישה תיישמו כאן את המודל הגרמני למשל ביחס לסחירים של סבסוד תלושי שכר. כלומר ביקשנו מנתניהו בישראל להתנהג, לא ליישם מדיניות שמאל, תיישם את מה שבמדינות מסוימות באירופה מיישם הימין שבשלטון. זה היה כאן קאמבק מאוד מאוד יפה של המדינה ושל תפיסת המדינה. אני חושב שב-The Economist התפרסם בתחילת המשבר איזשהו מאמר פרשנות, אחד הקורונה שהוא מאמר פרשנות, שב-in a pandemic we're all socialists, במגפה עולמית כולנו סוציאליסטים עכשיו, כי פתאום כולם מדברים, צריך לעשות, להגדיל את ההוצאה הציבורית, צריך לעשות הרחבה תקציבית, המדינה צריכה לחזור ולהתערב בדברים, ובישראל, וביתר סט בקואליציה החדשה ישנה, כמו שהפיינת אותה, פתאום אנחנו לא מרגישים את זה. כלומר, דווקא הממשלה החדשה הזאת, יש לה תובנות שהן פרה-קורונה, פרה-פנדמיה, פרה-מגפה, פתאום יש לנו את שר האוצר שאומר, איש איש לנפשו, יש עסקים שקשה להם שיסתדרו לבד, לא יהיה פה שקל של מענקים. יש לנו שרת כלכלה שנוכח פני המשבר, התשובה שלה זה לומר, אולי נאריך את יום העבודה ל-14 שעות, נקמבק את המאה ה-19 לתוך שוק העבודה הישראלי. יש לנו כאן ממשלה שהיא אנכרוניסטית לגמרי, במובן זה שהיא לא מביטה ימינה ושמאלה ורואה מה קורה בעולם. לא מביטה ימינה ושמאלה ורואה שהרבה מאוד ממשלות, גם לא ממשלות שמאליות, מבינות שנוכח פני מגפה של פעם במאה שנה, שנלווה אליה גם משבר כלכלי וחברתי כולל בכל מערכות החיים, אז אנחנו צריכים הסדרי רחבה, הסדרי רווחה, אנחנו צריכים הרחבה תקציבית, וזה מאבק מול הממשלה הזאת, שכמו שאפיינת יפה, היא ממשלה שאין בה כלי קיבול, שנושא את הרעיונות הסוציאל דמוקרטיים או הסוציאליסטיים, וגם הכנסת, קואליציה ואופוזיציה, אין בה כלי קיבול שעושה את זה. גם המפלגות השמאליות המסורתיות, כמו מרץ, העבודה וחדש, הן לא נתפסות כקוטב שנקדם את סוג הזה של הפוליטיקה במציאות הישראלית. העבודה ומרץ שהן בממשלה הזה נושאות שורה של פשרות, בעיניי בלתי עקרוניות באופן גמור, לא רק בנושאים חברתיים וכלכליים, כמו העובדה שהן תמכו בהעלאת גיל הפרישה לנשים, העלאת גיל הזכאות לקצבת הזקנה לנשים, שזה מהלך שהעביר מיליארדי שקלים, לקח אותם מהכיסים של נשים עובדות, ושם אותם במקומות אחרים, גם בסוגיות שאמורות להיות ה-bread and butter של שמאל ליברלי, לא שמאל סוציאל דמוקרטי או סוציאליסטי, שמאל ליברלי כמו זכויות אדם בשטחים הכבושים וכך הלאה, אנחנו רואים את המפלגות האלה עושות פיתורים, מרץ הצביע בעד חוק האזרחות כשהוא הובא לראשונה לכנסת, השבוע, בשבוע הזה שאנחנו מקליטים, היה דיון בוועדת השרים לענייני חקיקה, ומפלגת העבודה נמנעה בהצבעה על חוק האזרחות פעם נוספת, החודשים האלה של ממשלת השינוי היו גם חודשים בהם הוקמו מאחזים חדשים בשטחים הכבושים, בהם מצעד הדגלים צעד בשער שכם, בהם היום בזמן שאנחנו מקליטים יש פינוי של משפחה בשכונת שייח ג'רח, והשר לביטחון פנים ממפלגת העבודה, מצדיק את המעשה כמו אחרון עמותת המתנחלים, אז אנחנו נמצאים במצב שבו גם על סוגיות של זכויות אדם ואזרח וסוגיות של שמאל ליברלי אמור להיות נושא הדגל שלהם, מפלגות האלה לא מצליחות לספק את הסחורה, אבל גם בשאלות של זכויות חברתיות, יש מרחק מאוד מאוד גדול בין התפיסת העצמי שלהם, כמקדמות פוליטיקה סוציאל דמוקרטית, לבין, או סוציאליסטי, לבין המדיניות שהן מקדמות בפועל, כשנמצאות במוקדים של קבלת כוח, אגב, לא רק ברמה הארצית, גם ברמה המוניציפלית למשל, כשבודקים את ההתנהגויות של סיעות מרץ והעבודה בעיריות מסוימות, נניח פה בתל אביב יפו, איפה שאני חי, מה שמשאיר אותנו שרוצים לראות אופק סוציאליסטי עבור החברה הישראלית, אותנו שרוצים לראות, דיברת קודם, לפני שהתחלנו את ההקלטה על גרמניה, ועל איך אנשים נותנים שם פייט לימין הקיצוני, אותנו שרוצים לראות גם כאן סוג כזה של פוליטיקה, מותיר אותנו במסע חיפוש, אחרי מה יהיה כלי הקיבול, שיהיה הנושא של הרעיונות האלה, לבעיניי יש גרעינים של הדבר הזה, שהם לא נמצאים בכנסת, הם נמצאים בשטח, אני מסתכל למשל, אני לא אתחיל מהקל מלדבר על התנועה שאני פעיל בעומדים ביחד, אני אתחיל דווקא מלפרגן לאנשים סביבנו. אני מסתכל למשל על איגוד מקצועי כמו כוח לעובדים, שמאגד בתוכו כבר בשלב הזה עשרות אלפי עובדים מאוגדים. אני רואה את סוג המאבקים שהוא הוביל, בקורונה ולפני הקורונה, ואני אומר, הנה יש פה התארגנות שמגלמת בתוכה רעיונות סוציאליסטיים. והאנשים שמובילים אותה גם, הם אנשים שהם סוציאליסטים מודעים, אנשים שרוצים לראות תרגום של העשייה איגוד מקצועית אל תוך, אל תוך הספירה הפוליטית. אפילו איגודים מקצועיים ותיקים יותר, שלא נתפסים כרדיקליים, ראינו אותם מאז שפרצה הקורונה לחיינו, מובילים מאבקי עובדים מרשימים. איגוד העובדות הסוציאליות, שהוא חלק מההסתדרות, יצא לשביתה לפני כשנה, שנגמרה בהישג ששיפר את תנאי השכר של העובדים. הסתדרות האחיות, שהיא חלק מההסתדרות, יצא לשביתה ששיפרה את תנאי השכר של האחיות. כלומר, בזירה האיגוד מקצועית למשל, שכשמדברים על פוליטיקה סוציאליסטית, אי אפשר שלא להסתכל עליה. קודם כל, אנחנו רואים שנוכח פני המשבר, אנשים מחפשים דרכים להגן על עצמם ולשפר את חייהם, והעבודה המאורגנת ממשיכה להיות מסגרת מרכזית. אבל לא רק העבודה המאורגנת, גם תנועות חברתיות. למשל, תנועת עומדים ביחד, שאני פעיל בה וחבר בהנהגתה, היא תנועה פוליטית, סוציאליסטית, שכשפרץ משבר הקורונה, למשל, הובנו קמפיין ציבורי תחת הדרישה, 100% ולא שקל פחות. דרשנו ליישם בישראל את המודל הגרמני של סבסוד תלוש שכר, כדי שכל שכיר לא יאבד ולו שקל מהכנסתו, עקב כך שמקום העבודה שלו נסגר בתקופה של הסגר הראשון, אז במרץ, באפריל 2020. כלומר, בעיניי זה דוגמה לתרגום של ערכים סוציאליסטיים אל תוך תשובות של העכשיו. לא ערכים סוציאליסטיים שמתבטאים רק בסימבוליקה. לנופף הכי חזק את הדגל האדום, או לתלות תמונה של צ'ה גווארה, כמו שיש לי בסלון פה לידי עכשיו, אלא ערכים סוציאליסטיים במובן של לספק תשובות לבעיות שמעסיקות אנשים, וצעדי מדיניות לבעיות שמפריעות לאנשים. וזה דבר שהוא חסר אותו, והוא קיים, אבל באופן עוברי, צריך לחזק את זה ולבנות את זה, ואני מלא אופטימיות לגבי פוטנציאל ההתכנות של דבר כזה בחברה הישראלית. כי החברה הישראלית היא חברה סולידרית. החברה הישראלית היא חברה שבה גם כשהפוליטיקאים שבשלטון הם אטומים, אנשים מגלים דאגה הדדית גדולה מאוד. ראינו את זה בתקופה של הסגר הראשון, כל כך הרבה יוזמות עזרה הדדית צמחו מהשטח. לא חיכו שישהו שר בממשלה יאמר להם, של אנשים שסייעו, שהביאו משלוחי מזון, של אנשים שנמצאו לייצר פתרונות אחד לשני. ראיתי את זה בקבוצת וואטסאפ בבניין שלי, בסגר הראשון של הקורונה, שאנשים נרתמו לסייע אחד לשני, אנשים שהיה להם קושי בללכת ולעשות קניות וכך הלאה. החברה שלנו, עם כמה שהיא מגוונת, ועם כמה שהיא סתירתית, ועם כמה שיש בה גם תופעות שליליות, יש בה גם הרבה מאוד טוב, ואני מאמין גדול בשכל הישר של האנשים, ובטוב הלב של האנשים, ובכוונות הכנות של האנשים. ורואה במציאות גם שכשהם מתמודדים עם עוולות, אז הם מנסים למצוא לעצמם התארגנויות קולקטיביות לתת מענה לעוולות האלה. ושם נמצא פוטנציאל שאותו צריך לפתח ולחזק כדי לחולל שינוי פרוגרסיבי בחברה שלנו.
אתה יודע, אתה אומר את זה וזה כל כך יפה וזה נכון, ואז כל קטן בנבחי מוחי אומר לי, הוואטסאפ של בית הספר, הוואטסאפ של בית הספר, כי אני רואה את זה עכשיו, אם למשל אתה מדבר על באמת התארגנויות ככה ספונטניות של אנשים לעזרה הדדית, אני למשל היום רואה התפרקות מוחלטת של הסולידריות. אני לדוגמה לא שולחת את הילד שלי לבית הספר, בעיקר בגלל שאני מרגישה שאני לא יכולה לסמוך על ההורים שהם חברי הקהילה, לאור כל הדברים שעולים בתוך קבוצות הוואטסאפ. אני למשל חווה את זה כערעור מוחלט של כל הרעיון של אחריות הדדית. זה מאוד נכון מצד אחד, אני חושבת שהתמונה הקטנטונת הזאת שהרגע אמרתי, בעצם אומרת, אוקיי, כמו בכל דבר, המציאות היא מאוד מורכבת, והשאלה היא לאן מזיזים את הציבור. וזה אומר שבעצם, קודם כל, ניקח לדוגמה, את עומדים ביחד שעושה עבודה נהדרת, אני באמת מקבלת עדכונים לדעתי ברמה היומית, לא תלונה, ועדיין היא לא מגיעה מספיק לאנשים, ועדיין, גם אם נהיה מאוד אופטימיים, עד שנראה משהו מתוך המקום הזה, לאו דווקא מתוך עומדים ביחד, אבל מתוך המקום שבו עומדים ביחד עומדת, גם אם נראה הקמה, אני מניחה שאנחנו מדברים על גוף פוליטי משותף ושוויוני, ערבי-יהודי, שהוא דמוקרטי במהותו, זאת אומרת, מבחינה של ערכים, ובעל תפיסה מאוד מגובשת, סוציאלית, כמובן פוליטית ומדינית גם, זאת אומרת, מבחינה של שוויון לאנשים בשטח שאנחנו חיים בו וכו וכו. אז ההיתכנות של דבר כזה היא גם, אני מניחה, בסנריו הכי אופטימי, היא בכל זאת ארוכת טווח. ובינתיים אנחנו צריכים להתמודד עם המון דברים, כמו איך באמת מקימים בתוך הוואקום הזה, שהוא לא באמת וואקום, אבל בתוך המקום הקצת חרב הזה שנקרא שמאל, ויש בו הרבה הרבה מקום, איך מקימים את הגוף הזה שבסופו של דבר יוכל למנף את התמיכה הזאת גם לפעילות פוליטית, ומצד שני, איך מתמודדים עם מציאות שהיא לא סטטית, שבה דעת הקהל, בעקבות המון 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 דברים, מאבדת את הסובלנות שלה לשמאל, ולכל מה שהוא מייצג, למרות שהיא מאבדת את הסובלנות כלפי מפלגות שהן כרגע לא באמת שמאל ולא מתפקדות כשמאל, אבל כן מצליחות להשחיר את השמאל באופן עקרוני.
אני חושב שאמרת דבר נורא נורא חשוב שם, וזה שאת דיברת על בנייה לטווח ארוך. בעיניי זה מאוד מאוד חשוב, כי הטעות הכי גדולה שאנחנו יכולים ליפול בה, זה לנסות ולייצר איזשהו פתרון אינסטנט. איזשהו פתרון קסם, נוסחה קצרה, פשוטה של משפט אחד, שמישהו שולף ואומר, יש לי סטארט-אפ חדש לאיך לנצח את השמאל, איך להצמיח את השמאל, שלנו שמאל מנצח. זה בדרך כלל נגמר במפח נפש מאוד מאוד גדול, משום שהצלחות דורשות עבודה קשה. דורשות לפעמים גם מזל, ובוודאי שהן דורשות נסיבות אובייקטיביות, אבל הן דורשות עבודה קשה. ויש לפעמים ניסיונות בשמאל לייצר קיצורי דרך מול תחושת האין כוח והאי נוחות, והתחושה שצריך להשפיע ומהר, כי המציאות שלנו היא כל כך דרמטית. וקיצורי הדרך האלה לרוב אני נוטה לפקפק בהם. אני זוכר שלפני למעלה מעשור הייתה כאן יוזמה של אלדד יניב, שנקרא השמאל הלאומי. זוכרת שהיה פעם דבר כזה?
אני מנסה לשכוח.
היה לו מניפסט קטן, מין ספרון כחול כזה, שהוא אמר, יש לי פתרונות לכל הבעיות של השמאל, אנחנו רק צריכים להיות קצת ימין, ואנחנו יהיה שמאל נורא מנצח. באה המחאה החברתית, והסטארט-אפ הפוליטי שלו קרס ונעלם אחריה, אבל זה היה ביני סטארט-אפ פוליטי, מישהו שאלה על פתרון
אחד. אבל אתה יודע, נו, מדובר באופורטוניסט, זה לא כאילו...
אבל או תסתכלי על משהו אחר, הליכודניקים החדשים, שחלק ממי שהקימו אותם הם אנשים שמאליים, שאומרים, הגענו למסקנה שהליכוד לנצח יהיה מפלגת שלטון, מה צריך לעשות בן אדם שחשוב לו זכויות אדם ואזרח ושמירה על דמוקרטיה? בוא נתפקד לליכוד ונהיה קבוצת לחץ לליכוד. הבאתי שתי דוגמאות, כן, מהיותר מפוקפקות שיש, כן? יש גם דוגמאות פחות מפוקפקות לאנשים שמנסים לייצר קיצורי דרך פוליטיים. ואני חושב שהאמירה, אין קיצורי דרך, כן? אין דרך להגיע למצב שבו קיים שמאל, סוציאליסטי, יהודי ערבי משותף, עממי, משפיע, בעל כוח בחברה הישראלית, חוץ מעבודה קשה, בנייה איטית, להיות נוכח בכל הארץ, לעזור ליזום מאבקים, לעזור להתערב במאבקים קיימים ולעזור לקדם אותם לקראת הצלחה, לרקום שותפויות, להיות מוכן לקחת נשימה ארוכה ולדעת שזה מעשה של חודשים ושנים ולא של ימים ושבועות. זה חלק מהתובנות שאני חושב שאנחנו צריכים לאמץ אותם אם אנחנו רוצים לחולל שינוי, שאנחנו לא נראה בין עכשיו לבין עוד חודשיים מעכשיו ועוד חצי שנה מעכשיו את התגשמות כל הדברים שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו צריכים לעשות בנייה איטית. ועומדים ביחד אנחנו מדברים על לייצר זרם חדש, של שמאל עממי, שלא קיים כיום בפוליטיקה הישראלית. לייצר זרם, זה אומר לבנות. אני מסתכל למשל על זרם שהקם לפני 100 שנה ביישוב בארץ, ביישוב היהודי, העברי בארץ, הזרם של תנועת העבודה. החבר'ה האלה לקחו מאוד ברצינות את המשימה שלהם, את מה שהם הגדירו כמשימה שלהם, והם בנו, הם יצרו לעצמם עיתונות, יצרו לעצמם תנועות נוער, יצרו לעצמם צורה של התיישבות במרחב, הקיבוצים, יצרו לעצמם מוסדות לעזרה הדדית כמו קופת חולים, יצרו לעצמם ניגודים מקצועיים כמו הסתדרות, יצרו לעצמם ספריית פועלים והוצאות ספרים, ומוסדות להכשרה רעיונית, ומוסדות להכשרת קאדרים, בנו ובנו ובנו מוסדות, שכל המוסדות האלה בהצטרפותם היו הזרם של תנועת העבודה, ובסופו של דבר, במרוצת כמה עשרות שנים, הם הצליחו לחולל דבר גדול שהם קיוו לעשות אותו במשך עשרות שנים. זה לא דבר של מה בכך, לתכנן, לאסוף אנשים, לבנות מוסדות, ותוך כמה עשרות שנים להשיג את המטרה שלך. אז אני רוצה לדמיין את עצמנו מחוללים שינוי בפרק זמן קצר יותר מכמה עשרות שנים. אין לי סבלנות לעבוד 40 או 50 שנה כדי שתהיה כאן מדינת רווחה, או כדי שיהיה כאן צדק חברתי, או כדי שיהיה כאן שוויון אזרחי ולאומי למיעוט הפלסטיני בישראל, או שיסתיים הכיבוש ותוקם מדינה פלסטינית לצד ישראל. אני רוצה לראות את הדברים האלה לא רק בימי חיי, אני רוצה לראות את הדברים האלה קורים תוך 10, 15, 20 שנה. אני קצר רוח במובן הזה. אז כשאני מדבר על מרחקים ארוכים, אני לא מדבר על מרוץ שליחים שהנכדים שלי ישלימו את המעשה שלי. אני מדבר על משהו שיקרה ממש בימי חיינו, בימי הדור הזה, אבל אין פתרונות אינסטנט. ועומדים ביחד למשל, אנחנו עושים משהו שהוא ההפך מאינסטנט. אנחנו אומרים, כדי שיהיה כאן שמאל עממי, אנחנו צריכים לזרוע זרעים, אנחנו צריכים לנטוע קבוצות מקומיות ברחבי הארץ, ולהצמיח קבוצות מקומיות ברחבי הארץ. והקמנו מעגלים מקומיים של התנועה בנגב, ובמשולש הדרומי ואזור השרון, ובגליל מערבי, ובנצרת ועמק ישראל, ובגליל עליון. והמעגלים האלה מערבים אנשים מקומיים, גם יהודים וגם ערבים, ומייצרים פעילות. אני ראיתי לפני איזה שבוע או שבועיים דיווח באחד הוואטסאפים של התנועה, שהיו פעילים שלומדים ביחד ממעגל גליל עליון, שעשו פעילות בכניסה לסופרמרקט בחצור הגלילית, זאת עיירת פיתוח ש-75% ממנה מצביעים ליכוד או שס או יהדות התורה, עשו פעילות שטח בעד מינימום 40, בעד העלאת שכר המינימום 40 שקלים לשעה. עמדו בכניסה לסופר, חילקו פליירים, החתימו אנשים על עצומה. זכות בזה שנורא שמחתי לראות את זה, כי אני בעד הקמפיין של מינימום 40, שעומדים ביחד יזמה. גם שאלתי את עצמי את השאלה, מתי פעם אחרונה הייתה פעילות שמאלית ממוסדת בחצור הגלילית? עיירת פיתוח שנמצאת מרחק נסיעה קצרה מקריית שמונה. ראיתי פעילות של מעגל נצרת ועמק ישראל בבית שען, ופעילות של מעגל ונצרת ועמק ישראל במגדל העמק. ושאלתי את עצמי, מתי משהו שמתקרה שמאל בחברה הישראלית, הגדיר לעצמו כמשימה להיות נוכח בזירות האלה, לדבר עם אנשים, לנסות לארגן אותם, לא רק להניע אנשים להפגנה, לא להוציא אוטובוס להפגנה בשמוצה, לבנות קבוצה, שזה דבר שלוקח שבועות וחודשים ושנה ויותר, להצמיח מנהיגים מקומיים, לייצר פעילות מקומית, למפות את הבעיות, להציע להם פתרונות, להיות חלק ממשהו גדול יותר מאשר רק אני עצמי והרצון שלי לאקטיביזם. העבודה הזאת של ארגון קהילתי וארגון פוליטי של אנשים, בנייה של קבוצות מקומיות ברחבי הארץ, שמלוות מאבקים מקומיים, שיוזמות מאבקים מקומיים, שהן שלוחה מקומית של קמפיין ארצי, כמו מינימום 40, שקיימות גם בפריפריות החברתיות והגיאוגרפיות, בציבור היהודי ובציבור הערבי. זה סוג המשימה שאני חושב שצריך לעשות כשאני מדבר על ריצה לטווח ארוך, ועל הליכה למרחקים ארוכים, ועל לבנות זרם חדש של שמאל עממי, ועומדים ביחד בכוחותינו הדלים, כן, אנחנו עדיין תנועה קטנה, יש למעלה מ-3,200 חברי עומדים ביחד, החברות בעומדים ביחד זה להירשם, למלא טופס, לשלם דמי חבר, זה אנחנו תנועת חברים, 3,200 איש זה לא קבוצה קטנה, אבל במדינה של למעלה מ-8 מיליון אנשים זה גם לא קבוצה נורא 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 גדולה. כשאני מדבר על ריצה למרחקים ארוכים, זה סוג העבודה הפוליטית שאני מדמיין שצריכה להיעשות, ואני שמח שאנחנו קיימים ועושים אותה, כי החלופה לזה זה פתרונות אינסטנט, וזה ריצה מהפגנה להפגנה בלי שום אסטרטגיה ארוכת טווח, וזה לא לבנות שום דבר, אלא רק להניע אנשים, מהפגנה למשמרת מחאה, ממשמרת מחאה לחתימה על עצומה, מחתימה על עצומה ללארגן פאנל, מלארגן פאנל לעוד הפגנה, ואם את לא בונה, לא אוספת, לא מארגנת, אז הכל זה קצף על פני המים. כל זה נטול יכולת להשפיע באופן עמוק בחברה שלנו.
שזה מטרה ראויה, אני גם מודה, אני מאלה שנרשמו ומשלמים.
את בחברה טובה, את ב-3,200 אנשים מעולים, אנשים ונשים.
זה מועדון שאני גאה לי להיות חברה בו, אבל מהצד השני, זה... ואני מסכימה איתך ב-100% שהדברים האלה לוקחים זמן. אבל שוב, לא רק שהם לוקחים זמן, בעצם יש נגדם כל הזמן תנועה נגדית שאין לה מענה, כי אין לה גם מענה פוליטי היום, אין מפלגה או שותפות פוליטית כזאת ש שגם מעבירה את כל הדברים הכל כך נכונים שאמרת, גם לתוך הזירה הפוליטית, וזה חסר, לא שיש מה לעשות נגד זה כרגע, ובעצם בדעת הקהל, אוקיי, מול השינוי שכן נעשה, ואני מניחה שאתה צודק, וכן אפשר לראות את הצטרפות של אנשים שאולי בעבר לא חשבו על אפשרות של איזשהו סי או עשייה שהיא באה מצד שמאל של המפה, אוקיי? אבל האדוות האלה, שהן קטנות יחסית, לא יכולות לעמוד בפני עצמן ולבד, מול באמת אותם גלים סוחפים של הדברים שקורים בתוך המציאות ובתוך השיח הציבורי הישראלי. וזה מאבק נורא גדול, זה כזה, אתה יודע, במסגרת הסיפור המיתולוגי של ניקוי האורוות, אבל אני מקווה שעם משך קצר יותר וסוף טוב יותר. אבל איך... יש לי מין תחושה פשוט שעם כל כמה שאולי על הנייר התשובה הזאת שלך, באמת של grassroots operations שמשם גדלים, ומתוך באמת המקום החברתי צומח כוח גדול שהוא מאוד מאוד נכון, שאולי עם כל כמה שזה רעיון מקסים, הוא לא רדיקלי מספיק והוא לא נותן תשובה, שמתמודדת עם גודל האתגר. סליחה על ה... ניסיתי לנסח יפה, כאילו, לא להיות כזה devil's advocate עד הסוף.
ניסחת מעולה בעיניי. אני רוצה אולי לתקן רושם שנוצר מהדברים שלי, ולדייק. אני לא שר שיר הלל לתנועות חוץ פרלמנטריות, ואומר שמה שקורה בתוך המוסדות הפוליטיים הקיימים, למשל הכנסת והממשלה, זה זניח. ורק אם נקים מספיק קבוצות ברחבי הארץ ונפגין מספיק חזק, זה המפתח. ממש ממש חשוב מה קורה בתוך הכנסת והממשלה, וממש ממש חשוב מה קורה בתוך עיריות ואגודות סטודנטים ואיגודים מקצועיים, וכל מוסד פוליטי שמעצב מדיניות, שמשפיע על חיים של אנשים ומחלק משאבים. ממש צריך להשפיע על הדברים האלה, וצריך שיהיו אנשים טובים, סוציאליסטים, מחויבים לתפיסות שמאליות שנמצאות במקומות האלה ועוזרים לעצב את המדיניות ולהשפיע על חלוקת המשאבים. אני מציע אבל את הטענה שגם הפוליטיקאי החד ביותר ושליבו טוב ביותר והאמין ביותר, אם הוא לא מחובר להתארגנות ציבורית שנותנת תוקף לרעיונות שלנו, אז הוא לא יוכל לבדו בתוך הכנסת לשנות דברים, בתוך העירייה לשנות דברים. זה כל כך מוכר למשל הסיפור הזה, של בן אדם שרץ למועצה מקומית באיזשהו מקום, והוא אומר את כל הדברים הנכונים, הוא בעד פתרונות סביבתיים, והוא בעד פתרונות של חינוך, והוא נגד הבנייה שקבלנים עושים, והוא נגד פגיעה בערכי טבע, והוא נבחר למועצת העיר, או המועצה המקומית, או מועצת העיירה, והוא לבדו שם, חבר אופוזיציה אחד, ואז הוא מין דון קישוט כזה נשאר, צועק על ראש העירייה, אבל הכלבים נובחים והשיירה עוברת, והוא לא מצליח לאכול. עכשיו, תארי לעצמך שאותו חבר מועצה אחד או שניים, היו מחוברים להתארגנות של תושבים ביישוב שלהם. כלומר, שהם לא היו רק תופסים את עצמם כשליח ציבור, אלא כמארגן ציבור. הם לא רק היו בן אדם שאוסף אנשים כדי להצביע בשבילו, אלא גם אחרי שנבחרו הבחירות, והוא נכנס פנימה לתוך המוסד הזה, הוא באופן מתמיד עוזר להמשיך ולארגן את האנשים האלה, כדי שיהיו קבוצת הלחץ על שאר חברי המועצה. זה נותן לו מכפיל כוח. זה נכון במוניציפלי, זה נכון גם בכנסת. אני חושב, קרן, את ואני נפגשנו לפני כמה שנים, כשאני עבדתי עם דוב חנין בכנסת, כיועץ פרלמנטרי שלו. ודוב הוא חבר כנסת מעולה, הוא פרלמנטר מצוין, אבל אני חושב שגם הוא מחזיק בתובנות מאוד מאוד עמוקות על כיצד מחוללים שינוי, ואחת התובנות שלו שראיתי אותה בפעולה הייתה שהוא כחבר כנסת לבדו לא יכול לכל הדברים האלה, לא משנה כמה הוא רהוט בדיבור שלו, נעים הליכות, בעל קשרים טובים עם שאר החקים ומבין את הסיטואציה, את הכוח שלו הוא שאב לא רק מהדברים האלה, אלא גם העובדה שבכל מהלך פרלמנטרי שהוא ניסה לעשות, בין אם זה לחוקק חוק טוב או לבלום חוק רע, הוא הלך החוצה אל הציבור וניסה לארגן את החברה האזרחית, וניסה לארגן את האנשים. ראינו את זה מאוד מאוד יפה במאבקים סביבתיים, שהיה צריך לחוקק חקיקה סביבתית כלשהי, שהיא תמיד חקיקה שמתנגשת עם אינטרסים כספיים. לומר המזהם משלם זה להתנגש עם אינטרסים כספיים, ולומר חוק אוויר נקי זה להתנגש עם אינטרסים כספיים, ולנהל מאבק ציבורי כדי להגן על חוף מפני בנייה, זה להתנגש עם קרישי הנדלן שרוצים מלון יוקרה על קו המים. לא משנה שזה פוגע בערכי הטבע, ולא משנה שזה מונע גישה מהציבור הרחב לחוף, וכך הלאה. ובכל אחד מהמאבקים האלה, במאבקים הסביבתיים ראינו את זה הכי יפה, אבל האמת היא שזאת תובנה כללית שיש לה תוקף לכל הזירות, האופן שבו הוא הצליח לחולל שינוי, זה לא רק בכוח אישיותו ושאר מעלותיו הטרומיות, זה עובדה שתמיד יצא החוצה, ואמרו, טוב, בוא נארגן את הציבור, בוא נאסוף קואליציה של ארגוני סביבה, וארגוני חברה אזרחית, וועדי תושבים, וקבוצות מאבק, והם גם יחתימו על עצומה, והם גם יעשו מיצג מחאתי, והם גם יעשו פובליציסטיקה בעיתונות, והם גם יפגינו מול הבית של השר, והם גם יעלו לכנסת וילחצו על הח"כים, וההליכה הזאת אל הציבור, ראיתי בעיניים שלי, כיועץ פרלמנטרי שנמצא ליד ח"כ, איך היא הצליחה לחולל דברים. ואני אומר לעצמי, בוא ניקח את התובנה הזאת, ובוא נבסס תורה פוליטית עליה, בוא נבסס תורה של איך בונים תנועה ציבורית עליה. בוא נאמר שאנחנו היינו רוצים שאנשים שמבטאים את הרעיונות שלנו שנמצאים בתוך מוסדות פוליטיים, לא יראו את עצמם כשליחי ציבור, אלא כמארגני ציבור. אני אתן לך דוגמה שאני מכיר מהזירה הסטודנטיאלית למשל, ועומדים ביחד, אני חבר ההנהגה של התנועה, עומדים ביחד לתנועה דמוקרטית, חברי התנועה בגלל ההנהגה שלה, חוץ מזה אני גם עובד בתנועה כמארגן קהילתי, כאורגנייזר, אני מלווה בין היתר את תאי הסטודנטים של התנועה, באוניברסיטאות ובמכללות. ועומדים ביחד מתמודדת בבחירות לאגודות סטודנטים, באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת תל אביב, אפילו בתוצאות יפות, בהישגים נעים. בשנה שעברה תא סטודנטים שעומדים ביחד התמודד לראשונה באוניברסיטת תל אביב למשל, וזכה ב-11 מנדטים מתוך ה-73 במועצה, כלומר, סיעה גדולה ומשמעותית. והאופן שבו תא סטודנטים שלומדים ביחד פעל באוניברסיטת תל אביב, הוא לא הסתפק בכך שיש סיעה באגודה שמגישה הצעות לסדר, אלא הוא השתמש בעובדה שיש תא סטודנטים שמכיל הרבה סטודנטים שנמצאים בחוגים שונים, כדי להפעיל לחץ על האגודה בכל פעם שהסיעה רצתה לקדם משהו במועצה עצמה. זה מכפיל כוח, וזה משהו שתפיסה אלקטורליסטית גרדה, בורגנית גרדה, צרה גרדה של מהי פוליטיקה אלקטורלית לא מביאה. תפיסה שאומרת אנחנו עם רגל אחת בתוך המוסדות הפוליטיים, עוזרים להיות בצמתי קבלת ההחלטות, איפה שמתקבלות ההחלטות, איפה שמחלקים את המשאבים, ועם הרגל השנייה אנחנו מחוץ למוסדות הפוליטיים, עוזרים לבנות דעת קהל ועוזרים להניע ציבור ללחוץ על המערכות האלה. כשיושב חבר מועצה באיזשהו מקום ומקבל המון המון פניות ציבור ולוחצים עליו מהבית, והשכן שלו מדבר איתו על זה, והירקן שלו מדבר איתו על זה, וכל זה קרה כי הייתה תנועה ציבורית שלחצה עליו לעשות את זה, ובסוף ישנה את ההתנהגות שלו במועצה. באופן הזה, חברי מועצות ערים, חברי אגודות סטודנטים, חברי כנסת אפילו, שהתפיסה שלהם היא של מארגני ציבור, יכולים לעשות מכפיל כוח ויכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים, גם בתוך מערכת שבגדול הרעים מחזיקים בה כרגע את הכוח, כן? אנשים עם תפיסות ימניות או ניאו-ליברליות או גזעניות מובילים אותה. יכולה להיות גם אופוזיציה מאוד מאוד אפקטיבית, שיכולה לנו להשפיע מאוד מאוד חזק, ובסופו של דבר גם יכולה להיות בשלטון ולא רק באופוזיציה.
אני מסכימה עם הכל, אבל שים לב, אנחנו מדברים על what if. זה יכול להיות.
בסדר, יש לנו סוכנות בעולם, לא? יש לנו אייטנס, אנחנו יכולים לפעול כדי לעשות את זה, אנחנו יכולים לארגן אנשים, אנחנו יכולים להתמודד על מוקדי כוח בתוך מוסדות פוליטיים קיימים, שזה משהו שעומדים ביחד מאמצת כחלק מהאסטרטגיה שלה, כחלק מבניית זרם של שמאל עממי, אנחנו יכולים לפנות אל הציבור ולהניע אותו לעמדה אקטיבית, אנחנו לא משקיפים על המאורות, אנחנו שחקנים פעילים בהם, לא כי אנחנו אנשים מאוד מאוד מוכשרים לבדנו, אלא כי אנחנו חלק מקבוצה.
נכון, ועם זאת, השאלה היא, אם יש דרך להאיץ בכל זאת את הדברים כדי לא להאיץ ברמת העוד שנה, שנתיים, לא דיבידנדים מיידיים, אלא באמת כדי שאפשר יהיה לקדם את תוכניתך של 15 השנים הבאות, ולא בואו נדבר על נכדנו, שזה אטרקטיבי ככל שיהיה בכל זאת קצת פחות.
שלא יחזרו לרדוף אותי המילים, עוד 15 שנה אם לא ייגמר הכיבוש, יאמרו שפיזרתי הבטחות שווא לאנשים.
עזוב, תביא את מיכאל ספר, הוא יותר אופטימי.
הוא יותר אופטימי. בואי נאמר ככה, מה צריכים להיות התנאים המקדימים כדי שדברים יקרו מהר ולא לאט? זה הכי רחוק שאני מוכן להתחייב אליו. האחד צריך לדעת לנצל הזדמנויות. שקורית הזדמנות פוליטית, אסור לומר, תשמע, זה לא מופיע בתוכנית העבודה שלי, אז אני אתעלם מזה, אסתכל על זה כעל לא קרה. תשמעי, אני בדיוק עסוק במשהו אחר, אז אני אתעלם מההזדמנות הזאת שנקראת לדעתי. כשפרצה הקורונה לפני שנתיים, יכולנו לומר, תשמעו, יש לנו כבר תוכנית עבודה סדורה ל-2020, אנחנו בעומדים ביחד לא נתעסק במשבר הקורונה. כל הזמן אמרנו, אנחנו מנצלים הזדמנות, אנחנו רואים שמלא מלא אנשים הולכים להיקלה לבעיה, בואו נצא בקמפיין ציבורי בדרישה ל-100% ולא שקל פחות, אפילו שזה לא היה כתוב בתוכניות העבודה שלנו, אפילו שלא תכננו לעשות את זה, וזה בא על חשבון דברים אחרים שהיו חשובים לנו. אז לנצל הזדמנויות זה דבר מאוד מאוד חשוב בעיניי. בעיניי תנועה פוליטית שלא יודעת לנצל הזדמנויות, זה אינדיקטור מספר אחת למקום שהוא נטול חיות, נטול יכולת תפקוד בעולם. לנצל הזדמנויות זה אחד מהדברים שאפשר לעשות כדי לקצר תהליכים, לא לדלג מעליהם. דבר שני שאפשר לעשות זה בהירות רעיונית. אנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד מבלבל, בעולם שמשתנה כל הזמן, ולדעת שיש תנועות אחרות בעולם שצברו ניסיון, שאפשר ללמוד אותו, שיש אנשים שחשבו על אסטרטגיה פוליטית, כתבו ספרים ומאמרים, אפשר ללמוד אותם, זה בעיניי אחד מהדברים שיכולים לעזור לייצר את התנאים שמקצרים. אנחנו למשל בעומדים ביחד, לומדים לא מעט מתנועות חברתיות, מתנועות שעושות grassroots organizing, מארגנות, עושות ארגון קהילתי מלמטה, בארצות הברית, במקומות אחרים בעולם. זו לא השחת דעת בעיניי, לעשות שנייה הפסקה ממה שאני עושה, כדי ללמוד איך אחרים, שהם יכולות בארץ אחרת, בתנאים אחרים, במציאות אחרת, אבל אחרים, יתמודדו עם הבעיות שלהם והתגברו עליהם. בעיניי בהירות רעיונית, כלומר, ללמוד, לחשוב, לנסות ולעגן ולתת תוקף למה שאנחנו עושים בתוך תיאוריה, זה חלק מלייצר את התנאים שעזרו לקצר את זה. אחרת, אנחנו ניפול באותם הבורות שאחרים כבר נפלו בהם, ולמדו איך להתחמק מהם, אבל לא למדנו מעולם איך להתחמק מהם, כי לא קראנו את הספר, כי לא הקשבנו להם כשהם דיברו. אז בוא נלמד תיאוריה פוליטית גם כן, אנחנו לוקחים את עצמנו ברצינות, ורוצים לחולל שינוי מן היסוד בעולם. אז לנצל הזדמנויות, בהירות רעיונית, לדעת להעז, שזה קשור קצת לנצל הזדמנויות, לדעת שדברים לא יבואו בקלות, שאנחנו צריכים להיות מוכנים למאמץ מאוד מאוד גדול. כל אלה ואחרים שלא מניתי, הם דברים שאנחנו יכולים לשים עליהם את הדעת, ולנסות ולייצר אותם כתנאים מאפשרים קיצורי דרך, אבל, או תנאים שמאפשרים הליכה באופן מהיר יותר. אבל אין גרנטיז בעולם. אף אחד לא צפה את משבר הקורונה לפני שהוא פרץ, ואף אחד לא צפה את הקריסה הכלכלית של 1929 לפני שהיא הייתה, אנשים לא צפו את המשבר הכלכלי של 2008 לפני שהם היו, ובכל אחד מהרגעים האלה היו תנועות שמאליות, כמו שלנו, שידעו לנצל את ההזדמנות ולפרוץ קדימה, כי היו כל מיני גורמים סובייקטיביים גם שאפשרו את זה לעשות. אולי טוב יהיה לדעת שרגעי המשבר יבואו מתישהו בעתיד. אנחנו לא נדע מתי תהיה הקריסה הכלכלית הבאה, המחאה החברתית הבאה, המלחמה בעזה הבאה, אבל אנחנו צריכים לבנות תנועה ולבנות התארגנות שיודעת להתמודד גם עם רגעים של הסלמה מאוד מאוד חזקה בחברה שלנו, להציע פתרונות לאנשים ולהופיע בשטח כמענה, כאופציה, כאלטרנטיבה, כדי שכשרגעים כאלה של הסלמה קורים והם יקרו, כי אנחנו יושבים על פתח של הר געש מבחינה פוליטית וחברתית, אז אנחנו נהיה best positioned להתמודד ולהציע פתרונות ולהוביל איתנו אנשים.
מה? זה כזה
נוט
אופטימי.
אני גם אופטימי.
יש פה המון אופטימיות.
תשמעי, אופטימיות זה תוכנית עבודה פוליטית, זאת פרוגרמה פוליטית להיות אופטימי.
אני חייבת לומר שאתה יודע, הכנתי את עצמי בכלל, בשיחות לאורך כל הפודקאסט הזה, הכנתי את עצמי לזה שזה כאילו, אתה יודע, זה יושב על כל המקומות שבלב הכי זה כבר יושב אצלי, וזה הולך להיות מדכא, ואני פוגשת אנשים כל כך הרבה יותר אופטימיים ממני, בסוף אני אצא עם איזה פרוגרמה אופטימי, איך להיות אופטימי ולהיות שמאלני, זה הספר הבא שלי.
מצוין.
לא.
אם להיות שמאלי, אם להיות בשמאל, פירושו לרצות לחולל שינוי מאוד מאוד עמוק, לטובה, ולא רק לגנות את הדברים הרעים שקורים, צריך אופטימיזם. אנחנו רוצים להדליק אור, לא לקלל את החושך.
לא, בוודאי, אבל אני חושבת ששוב, טוב, זה כבר יהיה דיון אחר, אבל אני חושבת שיש להבחין בין גינוי לבין ביקורת, ושמאל, אני חושבת שחלק מכל העניין המהותי שבו, הוא גם לדעת לייצר ביקורת, לא כדי להכפיש, ולא, אלא כדי לבנות. ובמידה רבה אני חושבת שזה גם משהו שצריך ככה לאפיין אותנו כבני אדם, אני יודעת שאני חיה לאור זה. של לא להסתכל על הדברים שקל לאהוב, אלא להסתכל על הדברים שקשה לאהוב, כי אותם צריך לתקן. אז בעיניי הביקורת שמגיעה משמאל, בדיוק כמו המילים שלך שהן גם ביקורת משמאל, כשהן מוגשות כך, הן גם נותנות המון מקום לאופטימיות. בנוסף להמון המון משימות ברשימת ה-to-do list, אבל זה
כבר... יש to-do list מאוד מאוד ארוך.
כן. אז אורי, אנחנו לדעתי את השיחה הזאת נסיים כאן, בקריאה הזאת לשינוי החברתי, שבמקום לקוות שהוא בו יבוא, ננסה אולי, אולי מישהו יקשיב לנו ויצטרף, להביא את היום, כמה שאפשר יותר מהר.
זה נראה לי לגמרי הטון שצריך לסיים את השיחה בטון כזה טוב.
מצוין. אז תודה רבה, ואנחנו עוד ניפגש.
ביי, להתראות, תודה.